מצוות עשה מן התורה לאכול מצה ולפסח. כמו שכתוב ב-14 לחודש בערב, תוכנו מצות. אמנם כתוב בהרבה פסוקים, 7 ימים מצות תאכלו, אבל יש פסוק בפרשת ראה, 6 ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוהיך, לא תעשה מלאכה. ובכן, פעם אחת אומרת 7, פעם אומרת 6, אז יום השביעי היה בתוך הכלל של 7, ויצא מן הכלל ללמד שהיא רשות. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה מדע בתורה, אנחנו קוראים את זה בכל יום, ובישמעאל אומר בשלושה שעושים בזו שתורה נדרשת, בכל דבר שהיה בכלל. ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. יום השביעי של פסח הוא בכלל כל 7. אם כן, היה בכלל, בכלל של כל 7. ויצא מן הכלל ללמד, ושכתוב 6 ימים תאכל מצות, אקור חכך תפרש את זה, מוכרח לומר שהכוונה בשביעי רשות, אתה לא חייב לאכול. אם אני לא חייב לאכול, זאת אומרת ביום השביעי, אז אני לא חייב לאכול בכל 7. לא ללמד על עצמו יצא, יום השביעי, ללמד על הכלל כולו יצא, כל 7 ימים שזה רשות. כמו שהתורה אומרת, יש 7 ימים תאכל מצות, זו שהתורה מחייבת אותי לאכול מצות. אלא שאם אני רוצה לאכול, לא אוכל חמץ, אוכל מצה. אבל אם רוצה לאכול לא חמץ ולא מצה, רוצה לאכול פירות, ירקות, אורז, דוחן, דברים כאלה, מותר. אם כן למה אנחנו מחייבים לאכול מצה בליל פסח? בליל פסוק אחר, פסוק נפלד. ב-14 לחודש בערב תאכלו מצות. בערב תאכלו מצות, תקובעו חובה. ולכל הדורות. קובעתו לחובה לכל הדורות. וכלכן יש לנו הפסוק הזה במיוחד, כדי ללמד אותי שיש חובה, מצוות עשה מן התורה, לאכול מצה בליל פסח. לפיכך, אין לברך על אכילת מצה, אלא דווקא בליל הראשון בלבד. לראשון מברכים על אכילת מצה. שאר הימים, אם אחד מברך, אוכל צה לאכול מצה, מברך המוציא לחם מן הארץ. אם מברך גם עוד פעם על אכילת מצה, זה ברכה לבטלה. כי אין חובה, איך תגיד, אשר קדושנו ושאתה מצווינו על אכילת מצה, מי צווה אותך? אני לא צוויתי אותך. למדתי שזה רשות. נתתי לך אפשרות לאכול מצה. אתה רוצה לאכול דגן, לסבוע, בבקשה, תאכל מצה, לא תאכל חמץ. זה הכל. אבל לא חייבתי אותך לאכול מצה. אז איך יגיד, מצווינו על אכילת מצה? אין זה דובר אמת, אלא שקר חס ושלום. לכן בשביל זה אסור לברך, אלא רק המוציא לחם מן הארץ, בכל 7 ימים. חוץ מלילה הראשון, שיש פסוק מיוחד, ב-14 חודש בערב תאכלו מצות, לקובעו חובה גם בזמן הזה, לפי כך צריך לברך שתי הברכות, גם המוציא, ברכת הנהנים, וגם על אכילת מצה, ברכת המצוות. המצה הזאת שאוכלים אותה, כמה זמן צריך להישאר לאכול לבלוע את המצה הזאת, לאכול אותה ולבלוע אותה, ללעוס ולבלוע. מצוות לכת תחלה, לא לבלוע את המצה ישר, אלא ללעוס אותה יפה בשיניים שלו. הגמרא אומרת, בלע מצה יצא, אומר השמם, בלי עבד, אבל לכת תחלה צריך ללעוס אותה, כדי לך בני אדם שאוכלים. אם כן, כשהוא לועס אותה, כמה זמן יכול לשהות באכילת כזית, כדי אכילת פרס? שיעור שאדם בינוני יכול לאכול, כשיעור, כפי דעת הרמב״ם, כשיעור משקל 3 ביצים פת, אדם בינוני שאוכל פת, חצים, טעים, בלפתן, ככה מסב, מרוכז באכילה שלו ולא חושב בדברים אחרים. כמה זמן לוקח לו? אותו הזמן דרוש בשביל אכילת כזית. ואם אדם אכל כזית ביותר מהשיעור הזה, נמצא כמו שאכל חצי כזית היום וחצי כזית מחר, שזה לא מצטרף. זה קבלה הלכה משה מסיני, כל שיעורי אכילה בכדי אכילת פרס. מה זה פרס? חצי, פרס זה חצי, פרוס, כמו פרוסה. כיכר לחם היו אז היועצים אותו, משקלו היה 6 ביצים. 6 ביצים, חציו 3 ביצים. כל ביצה היא 18 דרהם. ביצה 18 דרהם. תכפול אותה פי 3.2, בערך 58 גרם, כי זה בלי הקליפה. אז בלי הקליפה 58-57 גרם, זה שיעור של ביצה. אדם שאוכל 3 ביצים פת, שיעור משקל כזה, 57, אז כמה זה יצא? יצא 180-170 גרם. 170 גרם פת, שאדם אוכל, אדם בינוני, וזה פת טעים, שהוא מסולת, חטים, לא נעשה מסעורים שקשה מאוד לבלוע על זה. וגם כן שאוכל את זה עם לפתן טעים, יש בו לפתן, תשימו קצת אמבה, תשימו איזה דבר, זה תקף נבלע, תקף אני הולך, אחת, שתיים, זה לא קיים הרבה זמן. כמה זה שיעורו? כתבו הפוסקים, רוב הפוסקים האחרונים, שזה 7.5 דקות, שמינית שעה. השעה היא 60 דקות, שמינית שלה, כמה זה? 7.5 דקות. וכן, 7.5 דקות, זהו השיעור של אכילת מצה. שאדם לא יעריך באכילתו יותר מאשר 7.5 דקות. אם יכול למעט עוד יותר, יותר מהר, עוד יותר טוב. כי בספר כף החיים אומר 4 דקות. אבל זה לא מסתבר, רוב האחרונים לא אומרים ככה. רוב האחרונים אומרים 7.5 דקות. כך כותב רבי אליהו מני, כך כותב בספר ארוך לנר, כך כותב בשלוש התשובות יד דוד וירצבורג, ועוד כמה, כמה כאלה וכאלה, שאומרים שזה 7.5 דקות. לפי כך כך באמת למעשה, צריך לנהוג 7 דקות וחצי. תוך 7.5 דקות. לכן אם הוא זקן מסכן, ולועס את זה לאט לאט, לאט לאט, אם אכל את זה תוך 7.5 דקות, יצא לחובתו, ואם לא, לא יצא. אז יכול להרטיב את המצה. אם קשה לו, אין לו שיניים, אז ירטיב אותה, שירקח אותה מעט, יוכל לבלוע אותה, יוכל לאכול אותה, ולעוס אותה ולבלוע אותה, תוך 7.5 דקות. אז זהו לא יאריך יותר מ-7.5 דקות. אבל ישנה בעיה, תרומת הדשן כתב בשם המלאכי, שצריך להשים את כל הכזית בתוך הפה שלו, ולעוס אותו ולבלוע אותו כאחת. לטחון אותו בשיניו טוב, ואחר כך לבלוע אותו כולו כאחת, לאחר שלעס אותו יפה. וכן הוא סובר צריך להיות האכילה בבת אחת. הוא מוכיח מדברי ראשי במסכת חולין, דף קוף ג', אבל הוכחתו היא לא הוכחה, עכשיו לזמן להאריך בהוכחות, בפגישות ותירוצים, הוכחתו אינה הוכחה, אף הפי שמרן בבית יוסף העתיק אותו, אבל בשולחן ערוך השמיט אותו, לא כתב את זה. באו אחרונים, מגן אברהם, וכתב את זה להלכה, שצריך לשים את כל הכזית כולו בתוך הפה שלו, כל הכזית, דהיינו 30 גרם, וירעוס אותו, ואחר כך יבלע את הכל ביחד. זה דעתו של מגן אברהם. אבל אין האמת כן, האחריח זה לא ככה. מה שכתוב שם בראשי, מדבר לפני הלכה למשה מסיני שאמרה בתוך כדי אכילת פרס. לאחר שנקבע הלכה למשה מסיני ואמרה תוך כדי אכילת פרס זה מסתרף, אז לכן מותר לך תחילה לאכול כאוות נפשו, יאכל את זה לאט לאט. ואם היא שרץ אחריו, ולא צריך לשים את זה לשנות, להיות משנה מן הבריות, לשים את כל הכזית כולו בתוך הפה שלו. אלא יאכל את זה כדרכו, כמו שהוא רוצה לאכול. כבר חלקו על דברי המגן אברהם, העלייה רבה שמה, וכך כתב גם כמהריל. מהריל חולק בפירוש על דברי תרומת הדשן, אומר אוכל אותו כדרך אכילתו, כמו שדרך בן האדם לאכול. לכן לא צריך לשים את כל הכזית כולו בתוך הפה שלו. וכן גם כותב שם חוץ מהעלייה רבה, מעריך בזה הגאון בעל זרע האמת, בישמעאל הכהן, שהיה גאון עצום בזמנו של הרב חידה, והוא גם כן דוחה בשתי ידיים סברתו של המגן אברהם, אומר לא ציוותה אותנו התורה לשנות דרך מאכל, אז כדרך אכילה, תאכלו מצות כתוב, תאכלו כמו דרך בני אדם שאוכלים, אז לכן לא צריך לשים כל הכזית כולו בפה בפעם אחת. זה מסקנתו של הגאון בעל זרע האמת, וכך כותב הגאון בעל ערוך השולחן, כך כותב גם כן הגאון בפלסק, רבי אריה ליב בפלסק, בספר מגן הערף, וכן זה דעת רוב האחרונים שדחו בשתי ידיים סברתו של מגן אברהם, וכך עיקר הלכה ולמעשה, לא לשנות מעניינים. שמענו לא פעם קרה סכנה מהדברים האלה. פני שיש אומרים ששני הכזיתים הראשונים שברכים עליהם המוציא ועל אכילת מצה אמרנו בתחילה אוכלים שני כזיתים. אז יש אומרים גם שני הכזיתים עושים אותם כולם בפעם אחת בתוך הפה שלו. וכשזה לא מצה כמו פיתה שדנו, יש מצה שהיא שטוחה, שהיא דקה. לקחת אותה, לשים אותה בתוך הפה שלו, בסכן זה הבן אדם הזה, שעשה מעשה כזה. ושמענו שבאמת קרה סכנה, בבני ברק קרה סכנה לאדם אחד, ששם את הפה שלו ונחנק, ומת. וכן למה לעשות דברים כאלה, שהתורה ציוותה אותנו חס ושלום, להיות משונים מן הבריות? דרכיה דרכי נועם וכל נציבותיה שלום. לכן הסברה הזאת היא סברה לא נכונה, וצריכים לדחוש אותה בשתי ידיים, אף כפי שבן ישחי כתב אותה, כהלכה למשה מסיני, לא כתב עליה שום עוררים. כתב שצריכים לבלוע את שני הכזיתים, ישים אותם כולם בפה שלו, ויבלע אותם בבת אחת. הלכה לא כך, כבר אמרתי בשם כמה פוסקים שכולם דחו את הסברה הזאת. מה שכתב מגן אברהם בשם בית יוסף, שכך כתב בית יוסף בשם התוספות, לא יער ולא דובים, אין שם בתוספות, אין שום דבר שם. אין לזה שום שורש וענף. احنا من كبدو ما جينا ابراهام تعاب ازاي وراش كتب هرام ما كتب بخين كتب بخين كتب بتوسيف مش متسكوت افان زي حوزر على رشا شام مدبر لجبي شعور של كزايف كم ازاي אז מרם בית יוסף בסמת תפיביו כתב בשם התוספות ששעורו חצי כביצה, שעור הכזית חצי כביצה. הלא אמרתי שבאמת הכזית הוא 29 גרם והכביצה הוא 57-58 גרם, אז זה בערך חצי. זה הפוקם מדעת הרמב״ם, הרמב״ם סובר שזה שליש, שליש כביצה. אז בית יוסף כתב בשם התוספות שזה חצי כביצה. אז כתב ככה הרמב״ם בדרכי משה כותב, כתב בית יוסף בשם התוספות שהכזית הוא חצי ביצה, וכן כתב תרומת הדשן וכו' וכו'. אז הוא חשב שחוזר על הכל, אחר כך המשיך בשם תרומת הדשן לאכול את הכזית כולו בבת אחת. המגן אברהם חשב שבית יוסף בשם התוספות כתב גם כדי לאכול את הכזית בבת אחת, ולהי בית יוסף בשם התוספות חוזר רק על השיעור שזה חצי ביצה. המגן אברהם לא עמד על אמיתותם של דברים, ולכן מרן בית יוסף לא סביר את זה בכלל. ואדרבה, מה שלא כתב את זה בשולחן ערוך, מה שעשו לא סביר, כן. כבר אמרתי בשם להקת האחרונים, היה רבה מעיד גם כן שכך שלא ככה לך. וגם בשולחן גבוה, רבי יוסף מורחו גם כן כתב שלא ככה לך. וכן למעשה, צריך לאכול את זה כמעה כמעה, כמו שדרך בני אדם לאכול. ולא חייב לשים את הכל בתוך הפה שלו. כל שכן בקורך, בקורך יש שני כזיתים, גם כזית של המצה וגם כזית של המרור. ישים אותו כולו בתוך הפה שלו, איך אפשר לעשות דבר כזה? צריך להיות משנה מן הבריות, לשים את הכל ככה בתוך הפה וירעוש רעוש בתוך הפה. מזכן הבן אדם הזה שעשה דבר כזה. התורה לא ציווה אותנו לשנות מן הבריות. דרך אחרת, דרך הנועם, בכל תשובותיה שלום. אלא ילפף את זה יחד עם החסה, ויוכל כמעה כמעה לאט 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 לאט, עד שיסיים את זה. ושני כזיתים, ויוכל אותם שיעור שקבעו חכמים. שבע דקות וחצי זה די ויותר, אפשר לאכול את זה בתוך שבע דקות וחצי. תסתכל בשעון, תראה, שבע דקות וחצי זה רחיב השם לנו ופרינו בארץ. כמו שאמרתי, כף החיים שאמר שזה ארבע דקות, לסברה הזאת אף אחד לא אמר אותה, רק הוא אמר אותה. הוא אומר שבחנו ובדקנו, אפילו שכל הפוסקים כתבו שבע דקות וחצי, הוא לא ראה את הפוסקים האלה. אז הוא רוצה לדעת כמה זה כדי אכלת פרס, אז הביא איזה אדם אחד, ואכל כשעור שלוש ביצים, לנו 170 גרם לחם, לחם עם לפתן, ואחר את זה אומר, לקח לו רק 4 דקות. אולי זה היה בלען אחד, גרגרן אחד, מה אנחנו צריכים ללכת אחרי בני אדם גרגרנים? גם הפוסקים כתבים 7 דקות וחצי, די לנו לעשות את הדבר הזה. חתם סופר אומר, לא, 13 דקות. חתם סופר עוד מחמיר, עושה אדרבה, מרחיב, מקל עוד יותר. בתורת חסד בלובלין גם כן אומר, כל דבר כדרך אכילתו, אין איזה שיעור של דקות. אבל רוב האחרונים הסכימו על 7 דקות וחצי. והבו דירה להוסיף עליה, לא צריך להחמיר יותר מזה. כן, זה שאמרנו בעניין הכזית. לכן, כשמהיות שהגמרא אומרת, מסכת בלכות למתת, הכל מודים בפסח שצריך להיות פירוסה. מה זה פירוסה? שכתוב שמה, לחם עוני. מה אני דרכו בפירוסה? אף כאן דרכו בפירוסה. לכן, בוצעים את הפת, את המצה האמצעית, הלו יש שלוש מצות לפניו, המצה העליונה משאיר אותה, המצה האמצעית בוצע אותה בשניים, נשאר פרוסה. אני מסכן, מה הוא עושה? איך היה, כשהוא הולך למחזה על הפתחים, כל אחד נותן לו פרוסה אחת. מי נותן לו ככר שלם? אף אחד נותן לו ככר שלם. וקודם העניים, באמת היו עניים, לא נותנים להם כספים, זה רק לא נותנים להם ממש לחם. אז מסכן מחזה על הפתחים, כדי שיהיה לו לחם לאכול, אז כל אחד נותן לו פרוסה אחת. פרוסה, פרוסה, אחר כך ויצברו אותם חומרים, חומרים, אחר כך ואוכל אותם מסכן. אז זה, מה אני דרכו בפרוסה? אז לחם עוני, כמו שכתוב לחם עוני, הכוונה דרכו בפרוסה. אז זה, יש מחלוקת בפירוש הגמרא. מה הכוונה דרכו בפרוסה? הכוונה שחובה היא בליל פסח, שתהיה פת פרוסה, דהנו לא תהיה שלמה, אף הפי שתמיד בכל יום טוב, בכל שבת, צריך להיות לחם משנה, שהוא שלם, לפצוע על לחם שלם. זה דרך יום טוב, זה שמחה. אלא פה צריך לעשות דווקא שתהיה פירוסה. או נאמר לא, הכוונה, אפילו אם הייתה פירוסה, מותר. התורה לא הקפידה ביום טוב של פסח כמו שאר ימים. כי נחלקו בפירוש העניין. מה פירוש שצריך להיות פירוסה? אם הכוונה חובה שתהיה פירוסה, או הכוונה, אם פירוסה גם כן, אין דבר. والعنام مزيش عليهم قام كذي بسيلر كيفاش نحركوا بذي ما نحن عسيم وصعيم إذا مصاها إمسعيت لبوا تهشعة عشان أهنو بقيم لإخوله تا إلا لفنيها هكذا عود عود فليش نسيري تا قدا كبار بطعيم التباتة إمسعيت أذ كبار كشبانوا لإخول كبار هي بيروسا لكن ياحت متى عسيمتو ياحت لفنيها هكذا كديش ورحات كرباس ياحت أخري شخري متى كرباس المرخيم أدما كبيرين بطولة مرور ميان بطعيم التباتة אז כשבאנו אחר כך חריק אמירת האגדה, כבר הפרטי פירוסה. אז בזה גם כן קיימנו את הדבר הזה, מה אני דרכו בפירוסה, אבל יש לנו פירוסה. אבל כדי לקיים גם לחם משנה, הסברה האחרת צריך להיות לחם משנה, לכן לוקחים שלושה לחמים, שלוש כיכרות. הכיכר העניון והכיכר התחתון הם שלמים, הם שלמים, ובאמצע זוהי הפירוסה שהיא נחבט ביניהם, אז הקופנים, מה שרואים בחוץ, שתי כיכרות שלמות, אז כיוון ששתיהם שלמות, הנה עשינו לחם משנה, קיימנו לחם משנה, בין ביום טוב, בין בשבת, צריך להיות לחם משנה. כי המן היה יורד ביום שישי כפול, וגם בערב יום טוב יורד כפול. וכי לכן אנחנו לוקחים את עושים שלוש כיכרות, כדי שתהיה למעלה ולמטה שלמות כדי לקיים לחם משנה, וכדי לקיים סברת מי שאומר שצריך להיות פירוסה, לכן יש לנו גם כן את הפירוסה באמצע. כן, תופס בידו בעל הבית את שלוש המצות האלה, שהם שניים שלמים ואחד שהוא פרוס וברך עליהם המוציא לחם מן הארץ המוציא לחם מן הארץ זה לחם משנה גמר לברך המוציא לחם מן הארץ משמיט מידו את הכיכר השלישית נשאר בידו רק הכיכר העליון והפירוסה ואז מברך שקדושה מוציא לצעונה על יחידת מצא ופורס ומחליק לכל המסובים וכל אחד ואחד שתי כזיתים אם הוא קודם כל יטעם טיפה אחת והוא לא יכול גם לחלק וגם להסב. אם יסב, איך יוכל לחלק את זה לאנשים? אז לכן, בעקור חוק, כדי שלא גם כן הפסק, טועם חתיכה טיפה קטנטנה, שם אותה בפה שלו, הוא מחלק לכל אחד ואחד שני כזיתים, ואחר כך חוזר ומסב ואוכל את שני הכזיתים שיש בידו. כדי ירמוז לכולם גם כן, שלא ישכחו שצריך לאכול את המצאה ביסבה. אם אחר בלא יסבה כתוב בהרמב״ם שולחן ערוך שלא יצא, לא בדעבד לא יצא. אם כן לכן צריך ללמוד זה, הם שלא ישכחו, שיכלו אותה בהסימה. ישענו כל אחד ואחד ישען, עשימו לו, עשימו לו, ויכלו את השני הכזתים האלה. מי שלא יכול לאכול שני כזתים, כגון זקן או חולה וכי יוצא בו, מותר בכזית אחד גם כן יוצא לחובתו. לכן תחילה מחלקים בכל אחד שני כזתים. אחד בשביל המוציא, כזית של המוציא, ואחד כזית בשביל המצא. אבל מי שלא יכול, מספיק לו בכזית אחד גם כן יוצא לחובתו. זה שאמרנו שיחלק לכל אחד ויהיה לו כמובן רזרבה אם אנחנו נראים שלוש כיכרות והכיכרות בעצמן כל כיכר אפילו כיכר שהוא גדול נגיד מקסימום יש לו שלוש ארבע כזיתים אז איך יכול לצאת לכל בני הבית אז לכן צריך לתת לו רזרבה בצד אחד כמה כיכרות של מצות כדי שיוכל לתת לכל אחד ואחד שני כזיתים וככה כל אחד ייקח שני כזיתים וקיימו את המצווה הזאת של אכילת מצה והכוונה של ברכת אכילת מצה צריך להיות גם כן על הכורך שעתיד אחר כך לאכול. כי הרי יש מחלוקת הלל, הזקן וחכמים. איך צריכים לאכול את הכזיתים האלה? בזמנו של הלל הזקן היה עדיין בית המקדש קיים. אז אוכלים שלושה כזיתים. גם מצה, גם מרור, וגם הפסח. כזית של פסח. ביחד הוא אומר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, תלי אש ומצות המאורים יאכלו. אז יש תלי אש ומצות על מרורים. אם כשריך שלושה כזיתים, היה לוקח שלושת הכזיתים כולם, היה קורך, עוטף אותם כולם במרור, קורך אותם בחצה, ואוכל אותם. איך היה אוכל אותם? אוכל אותם לאט כמעט, כמו שאנחנו אמרנו. כי אם תאמר שישים את הכל בפה שלו בפעם אחת, אז איך היה עושה הלל הזקן? ישים שלושה כזיתים בתוך הפה שלו, הגמרא אומרת, אין בזה בית המרעם החזיק יותר משני כזיתים. איך אפשר שישים שלושה כזיתים בתוך הפה שלו? אלא ודאי, כוונה כמו שאמרנו, שיוכל את זה כמה כמה. אבל המחלוקת שלהם בין חכמים ובין הלל. הלל מודה שבדיעבד, אם אחד אכל מצה לבד, במרור לבד, בפסח לבד, יצא את חובתו. הוא מודה לזה. אבל זה בדיעבד. כמו שתורה אמרה, צלי אש ומצות המאורים יאכלו הוא. הוא סובר על בסמוך, צריך להיות הכל בבת אחת. לכן, לכתחלה מיה, צריך שיוכל אותם כולם ביחד. כל נגיסה ונגיסה שהוא נוגס בפה שלו, תהיה כלולה משלושת הדברים האלה, גם מהמצה וגם מהחסה וגם מהפסח. זה סובר הלל. אחרי יום לא, אם היה כתוב צלעש ומצות עמירים יוכלום, אז כזבריך יוכלום שלושתם, כתוב יוכלו הוא, את מי הוא? והפסח מדבר. את הפסח נאכל לבדו, המצה לבד והמרור לבד, כל אחד לבד, כל אחד כזית, כל אחד אחד לבדו, לא צריך לאכול אותם כולם ביחד, מעורבבים כולם ביחד. זה דעת חכמים. ובכן, בזמן שהיה בית המקדש קיים לא הייתה בעיה, מי שרוצה לעשות כמו דעת הלל זה יכול שנושתם ביחד, גם כחכמים היו מסכימים איתו, מה אכפת לנו? הוא רוצה, רק הם אומרים שלא חובה, אבל אם רוצה אחד יכול כל שלושת הכזיתים האלה ביחד, לאט 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 לאט, כל נגיסה תהיה כלולה מהמצה והמרור והפסח, החכמים לא היו מקפידים על זה. אבל אחרי חובה בית המקדש פסח אין, מה נשאר? נשאר לנו מצה ומרור. המרור החסה הזאת היא רק מדרבנן, היא לא מהתורה. למה? לפני שהתורה עשתה את המרור תפל לפסח. על מרורים יאכלוהו. את מי יאכלוהו? את הפסח. אם כן, הקורבן צריך היה לאכול אותו על מרורים. נמצא כשאין, ואין לנו פסוק מיוחד כמו שישנו במצה, ב-14 חודש בערב תאכלו מצות. אין עוד פסוק שיגיד, ב-14 חודש בערב תאכלו מרור. אין שם דבר כזה. לכן המרור באמת תעולם הוא תפל לפסח. אין מצווה לאכול מרור אחרי שחרה בית המקדש. כשאין קורבן פסח, אין מצווה בכלל לאכול מרור. באו חכמים ואמרו, אמת הדבר, אין מצווה מהתורה. ואם אנחנו קוראים על זה מצווה מדרבנן, זכר למקדש. זה לעשות זכר, איך היו אוכלים במקדש גם כן חסה, גם אנחנו נאכל חסה. אז תילו חובה, מצווה מדרבנן, לאכול מרור. לכן אנחנו מברכים, ושקדישה לנו מצוותיו וצוונו על אכילת מרור. עכשיו, הדיש הוא ככה. כשיש, לו היו האחירות, שתי האחירות מדאורייתא, אין הפסד שאדם יקרוס את שניהם ביחד ויאכל אותם ביחד. אבל מכיוון שזה לא דאורייתא, רק מדרבנן, אסור לערב עם מצה שהיא דאורייתא דבר שהוא נחות ממנה. דהיינו מרור. אין צורך לומר אם אחד לוקח דבר רשות, הוא מערב את זה עם המצה שזה מבטל את טעמה של המצה. נגיד למשל, לוקח בתוך המצה, שם מעט איזה לפתן של דגים, או הרינג, או ישים בתוכו נגיד מעט קרפס, כדי שיהיה טעים מעט, ויוכל את זה ביחד. זה אסור גמור. למה הוא מבטל את טעמו של המצה? אתה רשות ומבטל למצווה. ככה דין הוא. אסור לשים דבר שהוא רשות, שאין חובה לאכול אותו, עם דבר שהוא חובה לאכול אותו. אבל כיוון שהמרור גם כן הוא רק מדרבנן, לא מדאורייתא, לגבי דאורייתא נקשמו רשות. אתה מרור דרבנן ובטל למצה דאורייתא. לכן אסור לקרוא אותם תקף מיד ביחד. אפילו שבזמן בית המקדש הם היו עושים ככה, החכמים היו מסכימים שיוצא את חובתו, לפני שאז שניהם מהתורה. גם המצה דאורייתא, גם הפסח דאורייתא, גם המרור דאורייתא, ומין במינו אינו חוצץ, כמה שהכל מן התורה, אין בזה שום חציצה. לכל אחד לאכול את שלושתם, ויוצאת מזה את החובתו. אפילו כשהם כרוכים כולם כאחד. אבל דעקה שעכשיו, בזמן שאין לנו בית המקדש, המרור הוא רק מדלבנן. המצה היא מדאורייתא, אז זה כמו רשות ומצווה ביחד. אתה מולל את הרשות עם המצווה, אז אתה רשות ומבטל למצווה. לכן אסור לקרוא אותם תקף מיד ביחד. לאכול את המצה לבד. אחר כך תאכל את המרור לבד, ואחר כך תעשה זכר למקדש, כמו שעושה הלל הזקן, שאתה מערב שניהם ביחד, קורך אותם ביחד, ואוכל אותם. זה הטעם שאנחנו עושים כל האכילות האלה. אכילה אחת של מצה כדי לצאת לחובה של מצה שהיא דאורייתא, אכילה אחת של מרור כדי לצאת לחובה של מרור דרבנן, ואחר כך אתה עושה זכר למקדש, כליל הזקן, ואתה קורך שניהם ביחד ואוכל אותם, כמו שאמרתי, נוגס לאט לאט עד שמחסל אותם. אילו היה הלכה פסוקה כמו הלל הזקן, הגמרא אמרה, השתה דלת מה נלחתה, לכמור ולכמור. לא נאמר הלכה כחכמים או הלכה כמו הלל הזקן. לכן היום הגמרא אומרת, יוכל מצה לבדה, אחר כך יוכל מרור לבדו, ואחר כך יוכל שניהם כאחד. זה כתוב בגמרא. באים התוספות ומסבירים לנו. למה השתה דלילה את מר החלטה לה כמור ולה כמור? ואם היה הלכה כמו הלל, מה היינו מרווחים? הרי אסור לערב מצה ומרור ביחד. גם הלל הזקן, אם היה בדורנו, היה אומר נכון. מה שאמרתי שיקרוך אותם ביחד, לפני שאז היה הכל דאורייתא. ודאורייתא ודאורייתא, מין במינו אינו חוטאת. אז אפשר לכרוך אותם ביחד. אבל אם היה הלל הזקן בדורנו זה, היה אומר, אני מסכים שיאכלו את המצה לבד והמרור לבד. איך אפשר שערי מרור עם, עם המצה? זה אחר כך זה מבטל. אתם שוב מבטל למצווה. גם הוא יודע לדברים. וכמו אנחנו אומרים, מפני שלא יתמר לחיצה כהלל, בשביל זה אנחנו עושים ככה. ואם היה לך כמו הלל, גם כן היה עושה ככה כמונו. לא הייתה לו ברירה. אלא מביאים, מפרשים את סקות ככה. הועיל במצווה מדרבנן לעשות זכר למקדש. מצווה מדרבנן לעשות זכר למקדש. עכשיו, מה היה עושה עם הלל הזקן? לו היה בדור שלנו, מה היה עושה הלל הזקן? היה מברך על אכילת מצה, ואוכל כזית מצה לבד. אחר כך לוקח את המרור, וכורך אותו יחד עם המצה, ואוכל אותו. למה? הוא מברך על אכילת מרור. מרור זה מדרבנן. ומצווה זכר למקדש גם כן מדרבנן. יש מצווה מנם לעשות זכר למקדש. אז מה זה? זה לא חוסס. זה דרבנן וזה דרבנן. אז זה עושה ביחד. למה יעשה מרור לבדו? ועוד פעם יחסה מצה ומרור ביחד. היה כורך מצה ומרור ביחד, ואוכל אותם. קודם אוכל כזית מצה שהיא דאורייתא, אין מה לעשות. אז אוכל את המצה דאורייתא. אחר כך נשאר לו לעשות מרור דרבנן, וגם זכר למקדש לכרוך ביחד, לעשות זכר למקדש גם כן דרבנן. אז עושה שניהם ביחד ואוכל אותם. אבל כמה שלא נאמר לך כהלל, לדעת חכמים לא, כל אחד משאיר יכול אותו לבד. אז אם ילטף אותם ביחד, אחרי שאוכל כזית מצה, יקרוך ביחד חסה עם המצה, המצה היא רשות, כבר יצא אל החובתו של המצה. וכשלטף אותה עם המרור, המרור זה משעד הרבנן, אתר רשות ובטל למצווה. אז אי אפשר לעשות כמו שרוצה להלל לעשות. לכן חייב לעשות מרור לבדו. קודם מצא לבדה, אחר כך מרור לבדו, לבדנה לבדנה. ואחר כך ייקח את המצא למרור ביחד, יקרב אותם, כדי לעשות זכר למקדש, והחכמים לא מתנגדים לזה. הבנתם איך הסדר הזה שאנחנו עושים, מצא לבד, מרור לבד, אחר כך שניהם כאחד. לכן הברכה שאנחנו מברכים על אכילת מצא, וגם ברכה שעל אכילת מצא, יוכל לדעות. אם אחרי זה יוצא אוהב חרוסת, טעים, רוצה לאכול, אחר כך, אחרי שגמר יכול את הקורא, קיבל לי החרוסת כמה שהוא רוצה. מכאן תבינו שיש אנשים ששמענו עליהם, שבשעת הקורך, חוץ מהמצה והחסה, שמים מעט כרפס, שמים מעט כמה דברים, זה עושים איסור, שהרי זה רשות, הכרפס זה רשות. והמצב המרור הקורא איך הם מצווה, אתה רשות ובטא למצווה, אסור להערב בהם דברים אחרים. צריך שיהיו מיוחדים רק המצב והחסה. אחר כך אחרי שקיים את המצוות האלה, יוצא לאכול כרפס, יוצא לאכול מה שרוצה לאכול שיוכל. אבל אסור לערב עם המצב והמרור כאחד, לערב עם תם שום דבר. נמצאו למדים, אכילת מצב בלילה הראשון של פסח, שהיא מצוות עשיין בן התורה, לא יתערב בה שום דבר אחר, שום לפתן אחר. אסור לערב בדגים, אסור לערב בבשר, אסור לערב שום דבר. ואנחנו אומרים, אפילו מרור אסור לערב בה. מפני שאחר כך אתם רשות ומבטל למצווה. שהיא מצווה דאורייתא, מרור זה רק מדרבנן. אז כל שכן, דבר שהוא רשות לחולין לגמרי, לפתן לגמרי, זה חולין. לכן יאכל את המצה לבדה. אחר כך יאכל את המרור לבדו. ואחרי זה יקרוך שניהם ביחד המצה והמרור. ואחרי זה מר שרוצה לאכול, יאכל כאוות נפשו. המשנה אומרת, פרק מקום שנהגו בפסחים נוגים על, מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים, אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול צלי, לא אוכלים. כן, הצלי, אז היו עושים את הבשר, פסח היה צלי, כמו שכתוב, לא תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. מה זה נע? נע מבושל ולא מבושל, חצי, כחצי בשול. זה נע. בשל מבושל במים, בשול במים. הוא הדין גם כן בשל, גם כן בשאר משקין. לא דווקא במים. לכן כתוב בשל מבושל. לרבות גם כן מיה בשאר משקין. כי אם צלי אש, כן? צריך גזרת התורה שהפסח יהיה רק צלי אש. יכול להיות שיש תורה שפלו על גחלים. יכול להיות שיש תורה בתוך התנור, בסביבותיו אש, והוא צלי אותו. כן? יש הלכות בעניין הצליה של הפסח. כמו שכתוב ראשו, הקרעה והקרבו. אז עכשיו, כיוון שזה עניין של קודשים, זה קודש, אסור לאכול פסח בלי להקריב אותו קודש לקודש ברוך הוא. מביאים אותו לבית המקדש, מקדישים אותו שם, אומר שיהיה כל זה קורבן פסח, ואחר כך אוכל אותו בתור קורבן פסח. אז מקיים מצוות עשה מן התורה, לכן אסור לאכול אותו רק אדם שהוא טהור, אדם שהוא טמא אסור לאכול אותו. אישה מסכנה שחל הווסת שלה בזמן פסח ראשון, לא יכולה לאכול את זה. ואם חל גם בפסח שני, אז לא תאכל פסח, מסכנה אותה שלה, לא תאכל פסח. זה לא תריבה, כשהיא טמאה אסור לאכול, צריך לאכול אותו רק טהור. רק טהור יכול לאכול קורבן פסח. עכשיו, אחרי חורבן בית המקדש, אם אחד ילך ויעשה דבר כזה, אומר, אני רוצה לעשות זכר למקדש. אתה לא אומר זכר למקדש, אוכל מרור, אוכל מסע ומרור ביחד, אני רוצה לעשות זכר למקדש. הוא עושה גדים מקולס, ראשו עקרעב עקבוב, עושה אותו קבב, עושה אותו צרי, ובמלא פסח אומר, יאללה רבותיי, זכר למקדש. זה רשע זה נקדימו, אוכל קדשים בחוץ. זה לא זכר למקדש, אסור לעשות דבר כזה. כשעושה גדים מקולס, ראשו עקרעב עקבוב, אתה מדמה עצמך את המצב בבית המקדש? כי לא תאכל קדשים בחוץ. מי שאוכל קדשים בחוץ חייב קראת ברמינן. מי ששוחט איזה בהמה ואומר, זה קורבן פסח. בשעה שחיטתו אומר, זה קורבן פסח. הבהמה הזאת צריך לקבור אותה, אסורה בהנאה. שקרא עליה שם קורבן פסח. ושחט אותה, היא אסורה בהנאה, היא קדשים. והשוחט גם כן חייב קראת. ומי שאוכל כזית מזה חייב קראת, אוכל קדשים בחוץ. בשם את המקדש קיים, טוב, עושים את זה, את הכפי ההלכה, אבל אם את המקדש קיים, אתה עכשיו עושה קדשים בחוץ, כמו שכתוב, ואת פתח אוהל מועד לא הביאו להביא קורבן להשם, דם יחשב לאיש שהוא דם שפך, ונחלטה הנפש ההיא מעמה. כי גם כאותו דבר, בעניין הזה, אסור לשחוט את הקורבן הזה, ולכן אסור לקרוא עליו שם קורבן. לפי כך, רבותינו עשו סייג לדבר, ואמרו, אפילו האדם שהולך לחנות של אטליז, של בשר. לא יאמר לו, תן לי בשר בשביל פסח. חשבו שהוא קורא עליו קורבן פסח, כאילו. יאמר לו, תן לי בשר ליום טוב, ככה, לחג. אני רוצה בשר בשביל החג, בשביל יום טוב, זה יאמר לו. אסור לומר לו בשר לפסח. ובדיעבד, חס ושלום, יש אומרים שזה אסור אפילו בדיעבד. אבל האמת היא שהוא לא מתכוון בשביל קורבן פסח. בשביל פסח, כוונה בשביל החג של הפסח. בדיעבד, לא אוסרים אותו. יש בזה מחלוקת עצומה, יש עושים אותו אפילו בדיעבד. אבל אנחנו ברוך השם בצלל, לא מחמירים הרבה, עשו כלות. אבל צריך לזהר, לכתחילה, זה גמרא אומרת. ולא רק בשר של בהמה או של כבש אסור, אפילו בשר עגל או בשר עוף. עוף עושים אותו בשביל פסח, מי עושה עוף בשביל פסח? אפילו אחי, אסור. גזרה, שום שמי יצחי ועשה את זה בבשר עגל. לכן אסור לומר בשר זה, אלא ליום טוב, לחג, תן לי בשר לחג. עכשיו, אדם כמו שאמרנו, שעושה גדים מקולס בליל פסח, אפילו אומר בפירוש, לא בשביל קורבן פסח, רק זכר לקורבן פסח, חייב לדוי, שכתוב בגמרא שמה, במסכת פסחים לוגימן, תודוס איש רומי, היה מרומי, איש רומי, הוא היה תמיד חכם, הוא היה בעל צדקות, בעל גמלות חסדים, היה מתאים אליה בכיס תמידי חכמים, היה עוזר רבי תמידי חכמים. והיה איש חשוב, אישות חשובה מאוד. אבל הוא תמיד חכם, רב של המקום, ברומי, אז הוא הלהיג אותם לאכול גדיים מקולסים בלילי פסחים, זכר למקדש. היו עושים ראשו עקרה, לוקחים גדי קטן, כל אחד, וצולה אותו, ועושה אותו כמו זכר לפסח. שלח לשמוע משטח, אם לא שהיית תודוס איש רומי, שאתה צדיק, שאתה תמיד חכם, הייתי עושה אותך בנדוי. אבל כבר שאתה תמיד חכם בירי שמיים, ובעל צדקות, אני נושא לך פנים, תפסיק לעשות דבר כזה. ותפסיק, שמענו כל חכמים ותפסיק. למה? כדי שלא ייראה כאוכל קדשים בחוץ. זהו הדין. לכן, בכוח זה עוד הוסיפו רבותינו, סייג נתייג, ואמרו שלא לאכול פסחים, צלי ברידי פסחים. זה תלוי במנהג. אבל פה המנהג, כמו אותו המנהג, שלא אוכלים צלי ברידי פסחים. למה אומרים בלילי פסחים? בליל פסח ראשון ובליל פסח שני. יש נוהגים חומרה גם בליל פסח שני. טוב, על כל פנים, לאכול צרי בליל פסח, זה ליל שמורים, אז כאילו הוא חס ושלום, הוא מחכה את עניין של הפסח, וכאילו הוא מקריב קדשים בחוץ. לכן לא אוכלים צרי בכלל. אם עושים את הזרוע שמביאים על השולחן, אנחנו עושים שני תבשילים, אחד זכר לקורבן פסח, אחד זכר לקורבן חגיגה. ורבים נוהגים עד עכשיו, לוקחים זרוע, פני שכתוב בזרוע נטויה, רמז לדבר הזה, לוקחים זרוע וביצה. את הזרוע שמים אותו צריע גם בגחלים, צולים אותו ואוכלים אותו. אבל מתי אוכלים אותו? לא בלילה, כי בליל פסח דומה כאילו הוא עושה כל מה פסח, לכן משאירים אותו ליום, בבוקר אוכלים אותו, מחמים אותו עוד מעט, שמים אותו, מחמים אותו קצת ואוכלים אותו. אם כן, אם זה צדי, אתה צריך לא לאכול אותו בלילה, לאכול אותו ביום. שכח ולא צלע את הזרוע הזה בעוד יום, מותר לעשות אותו בליל פסח. אף פי שהוא לא אוכל אותו בלילה, כיוון שהוא מכין אותו לקראת הבוקר, ויערב ויבוקר יום אחד. עשו לו צלות מיום טוב לחול, אבל הוא עושה את זה בשביל צורך הפסח עצמו. ויום אחד, כולו יום אחד. אם אוכל אותו למחר בבוקר, אז מותר לצלות אותו בלילה, על מנת שיוכל אותו מחר בבוקר. אבל אם לא אוכל אותו, יש אנשים נוהגים לא אוכלים בכלל צלי, לא בלילה ולא ביום. אז אסור לו לצלות אותו בלילה, למשל שאתה צולה אותו בשביל חול המועד, אסור לצלות מיום טוב לחול, זה אסור. לכן, כמו שאמרנו, אם שכח לצלות אותו בעוד יום, תצלה אותו בכוונה שיוכל אותו מחר בבוקר. מחר בבוקר יביא אותו לפניו ויוכל אותו. וזהו הדין של צלי של ילדי פסחים. ואין הפרש בין צלי שאחר כך בשל אותו, היה צלי ואחר כך מבושל, או מבושל ואחר כך צלי, גם כן אסור. שגם בפסח, כלומר פסח כך היה. כלומרותינו אמרו, בין צלי ואחר כך מבושל, בין מבושל ואחר כך צלי, אסור. זה נקרא שמואל שעלה בתל הצלי. אז עקוב פנים, זה גם כן פה, אסור לעשות כלל, שלא לדמות בעצמנו, שאנחנו מחכים חס ושלום, מה שהיו עושים בזמן בית המקדש. שנראה כאילו אוכל קדשים בחוץ, זה נקרא שמואל אוכל קדשים בחוץ, חייב קרית במדינה. אז לכן יזהר בדבר, לא לאכול צלי. וזה מנהג ירושלים וסביבותיה, שלא אוכלים צלי בלילי פסחים. כמו שאמרנו, אם צלע אותו בעוד יום, ישאיר אותו למחר הבוקר. דרך כלל זה לא חובה להיות צלי זרוע. זה לא חובה ולא מצווה, אלא רשות. זכר בעלמה. אם יכול לעשות את זה בנקל, טוב. כי יש אנשים, לא מוצאים זרוע, וכי כמה בהמות שוחטים, שיש להם כל כך זרועות. ואיפה ישיגו לכל משפחה זרוע? וכי צריך לעשות, כמה יש בפרט יוסף, כמה יש פה, 100,000 משפחות, 150,000 משפחות, אז צריך לשחוט 150,000 כבשים, מאיפה, עשו לו בקר לשחט להם ומצא להם, איפה ימצא להם? וצריך להיות שיהיה גלט, שלא יהיה קשה גם כן. כמה גלט יוצא מכל 100? יוצא 10, זה 15 מקסימום, לא יוצא הרבה. אם כן לכם בשביל זה, צריך, כמו שאמרנו, לבטל על זה. זה לא דבר שהוא חובה. אנחנו מה עושים? אנחנו יש לנו עצם של הזרוע וקושרים עליו חתכת בשר. מי יודע שזה לא זרוע? זה בשר. קושרים אותו מעט, לוקחים איזה חתכת בשר. איזה חתכת בשר שתהיה? שהיא כמובן גלט כשר, וקושרים אותה בקצר, צולים אותה, וסוגרים אותה, קושרים אותה באיזה חוט עם העצם, וזהו, הנה, בזרוע נצריה, ועושים בזרוע נצריה. ואם לא רוצה לעשות דבר כזה, אין לו, אז מה יש? זה חובה? זה לא חובה. הגמרא אומרת אפילו סלקה וארוזה. רבונה אומר, שני תפשילים, לא צריך להיות דווקא מיני בשר. אפילו יעשה סלקה, סלקה זה תרדים, תרדים, פזיר אומרים את זה. ירק כזה, ירוק, שנקרא שמו סלקה. לא מה שאומרים היום סלק, סלק זה לפת האדום. אז עשו לו מזכיר שינוי השם, כאילו היה חולה ועשו לו קראו אותו סלקה. זה לא סלק, סלקה שאומרים חכמים, זה התרדים, אלה עלים ירוקים. עושים בזה מלפוף, עושים בזה משי, עושים בזה כל מיני דברים. אז זה יותר עדין. ואורן, זה גם כן קשה בו שני תפשילים. אבל מי שנוהג לעשות בשר, רוצה לא כזה בשר, אז שיקח לו גם כן כנף של תרנגולת, ויצלה אותו, זה חלק כנפי נשארים. ועשה עד כאן כנפי נשארים, אני אתכם אליי. לא חייב לחפש לו נשר, אז זה לא גם כן תרנגולת, כנפיים שלה. אז גם כן זה יקיים בזה את הנצוע. העקר, זה כל הדברים האלה, הם רמז בעלמה. ולא דבר שהוא בחובה, לא דבר שהוא. יש אנשים, אם לא מוצאי גלט, אז זוכיח לא קשר. זה קשר לפי דעת מרן, זה טרף בראשו. כי יש שם הסלחה. למה קוראים אותו קשר? למה קוראים אותו גלט? לפני שם הסלחה, דעת הרמה זה קשר, קוראים אותו שזה קשר. ככה זה. השלטון היום בידי אשכנזים, קוראים אותו קשר. לא היה בשלטון בידינו, הרי קוראים אותו טרף, אינו קוראים אותו. זה לא קשר, איך תקרא אותו קשר? כשהייתי רב ראשי בתל אביב, אז בא אליי ראש מחלקת הכשרות, הרב חורש עליו השלום, ונחתו בגן עדן. אז הוא הביא לפניי מודעה שצריכים לעשות הוראות להלכות פסח. אז הוא כותב ככה, האורז והקוטניות אסורות באכילה, והספרדים נוהגים בהם יותר. אמרתי לו, מה אתה מקשקש? צריך לכתוב בהפך. האורז והקוטניות מותרות באכילה, ואשכנזים נוהגים בהם אסור. זה האמת. אתה עושה חלופים בגולים, איך אתה? מה אנחנו, אתה אומר אסורות באכילה והספרדים נוהגים יותר, מה אנחנו מתירים אסורים? אנחנו זוקף כפופים, מתיר אסורים, בקי עברים, מה אתה עושה לנו? בקושי עד שהסכים לשנות את הנוסח. אז שלטון ואדם הנהיגו את עצמם, 20 שנה ככה היו עושים. הראה לי מודעות, כל שנה אנחנו עושים ככה. אז כל שנה הייתם עושים טעות, עכשיו תחזרו בתשובה, גמרנו. לא שמעתי כלום.
בשר זה שאנו אוכלים.
לא אומרים בשר זה, אומרים פסח שהיו אבותינו אוכלים. שכחת את ההגדה. בהגדה לא כתוב בשר זה. כתוב פסח שהיו אבותינו אוכלים בבית המקדש קיים. עד שום מה? עד שום שפסח כזה שכה בתי אבותינו. כך לא צריך ההגדה. אז לא צריך לא לגוע בו או איזשהו דבר. יכול להסתכל על הבשר ככה, ואותם בלבד, כמו נראות חנוכה. נגיד, פסח שאבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים, עשום שפסח כזה לכל חייו אותנו. אחר כך יש גם כן במצא זו, מצא זו, מרור זה, זה כל שם מרור זה, תופס את זה בידו. אבל פה לא כתוב זה, אלא כתוב פסח שאבותינו אוכלים. איתה הסיכומן צריך לאכול לפני חצות לילה. אני כבר צריך לסיים, לצערי הרב צריך ללכת במקום אחר. וכן, פסח, מה אמרנו? על הסיכומן. הסיכומן זה כזית האחרון שאוכלים בסוף כל הסעודה, כדי שישאר טעם של המצווה בפה שלו. זה נקרא שמוע אפיקומן. מה קורה? מה זה אפיקומן? אפיקומנה. זאת אומרת, לפני שאוכלים אותו, אם אתם רוצים להביא מנה מתיקה, את דבר שאדם עושה כנוע סעודה, זה נקרא לו, אוכל קומפוט, אוכל את דבר, כדי להעביר את הטעם של התבשיל שצריך הפה שלו. אז זהו אפיקומנה מתיקה. תביאו מנה מתיקה, תביאו לנו, ואחר כך אוכל את המצה. אחרי קוראים אותו אפיקומן. זה מילה מורכבת. אפיקו מן, מיני, אפיקו מיני. מה מיני? מיני מתיקה. שאוכלים קודם את המיני מתיקה, ואחריהם אוכלים את המצה הזה, כדי שישאר טעם המצה בפה שלו, ולכן זה אוכלים אותו בסוף הסעודה. אז צריך לאכול אותו לפני חצות לילה, כחזיר הזה מרן בפירה, שדעת בעזה מן עזריה, מי שאוכל מצה אחרי חצות לילה, לא יצא את החובתו. שנאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות. הקישה התורה את המצה לפסח. מה הפסח לא נאכל אלא עד חצות, אף המצה לא נאכל אלא עד חצות. אחרי חצות אין מצווה לאכול מצה. וכן, מאיפה לראייה? למד גזרה שווה. כתיב אחריו, ואכלו את המצה בלילה הזה, וכתיב אתה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וכתיב כל בכור. מה לילה חצות, והיה בחציר אליו אשר מקע כל בכור, אז גם כאן, גם כאן חצות. זאת אומרת, עד חצות זה הזמן של אכילת מצה. לפיכך, כיוון שהמצווה היא עד חצות, הסיכומה שאנחנו עושים גם כדי זכר למצא, אז לכן צריכה להיות עד חצות. אז לפני חצות יספיק לאכול את הסיכומה. אפילו אם הוא יריך קצת בהגדה, ספר כל מיני סיפורי יציאת מצרים, תבוא על הברכה. נשאר לו עוד, ישאיר את זה אחרי האכילה, אחרי שיגמור את הסדר, יכול לספר ברכות מצרים כל אותו הלילה, כמו שכתוב אצל אותם החכמים. מעשה ברבי אליעזר, ברבי יהושע, ברבי עזרא בן עזריה, רבי עקיבא, רבי טרפון, היו מסובים בבני ברק, מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה. אז לכן יכול אחר כך לספר. אבל בינתיים צריך לקיים את המצוות האלה לפני חצות לילה. חצות לילה זה 11:42 דקות. למה? מפני שהמונים מהזריחה עד השקיעה, כמה שעות יש באותו היום? היום למשל, בערך זה היום, אני אומר בערך, נאמר 5:28 הזריחה. השקיעה בערך 6. מחר יש 6 ו-6 ו-1, 6 ודקה, בליל פסח יכול להיות 6. ושלוש דקות, יש וארבע דקות. בבוקר יהיה הזרחה בערך 5:25, 5:26, 5:27. אז נאמר, במשך היום יש לנו מזריחת השמש, עד השקעה, 12 שעות ועוד 40 דקות, בערך עוד 40 דקות. אז 12 שעות אתה מחלק אותם לשניים, זה 6 שעות. 40 דקות, עוד 20 דקות. אם כן, אתה מונה, מ-5:25 נאמר, 6 שעות זה 11:25 ועוד 20 דקות, אז כמה יצא לך? יצא לך פחות רבע, אבל האמת זה 42, מפני שאני אומר בצמצום בערך, אני אומר, אז זה יהיה בערך 42. 11:42 זה סוף, זה כשמו חצות, נקודת חצות, זה סוף זמן של אכילת מצה. לכן יקדים לאכול לפני כן. לא רק את האפיקומן, יש פוסקים שאומרים, יש מחלוקת הפוסקים, הם גם מהלל בכלל זה. כי שתיית ארבע כוסות, גם כן הם תפעלים גם כן לעניין אכילת המצה. הסיום, הכוס הרביעי, צריך להיות לפני חצות. אז יאכל את זה מעט קודם, להקדים קודם, ויאמר גם כן את ההלל. ההלל לוקח 7 דקות, 8 דקות בערך. אז החכם ענה בראשו, לא יעריך הרבה בתחילה בסיפורים וכיוצא בזה, או בסעודה, התחיל לספר כל מיני דברים, כל מיני דברים שלא שייכים. יש לו סיפורים, לספר אחר כך. כן, העקר הוא שיסיים את הסדר עם ההלל ועם שתיית כוס רביעי לפני 11:42. אחר כך יברך על הגפן, על הגפן, על כוס רביעי, שהרי לא מברכים ברכה אחרונה, רק אחרי 4 כוסות. בכוסות הראשונות, אפילו בשעתה רביעית ויותר, ברכת המזון פותרת אותם. שכל יין שבא לפני המזון, ברכת המזון פותרת את הברכה האחרונה שלו. ואילו השיש שבאו אחרי ברכת המזון, כל שלישי ורביעי, באחד מהם בשעתה רביעית, אז יברך על הגפן ועל הגפן בסוף הסדר. ואם לא שעתה רביעית, שעתה רוב רביעית, לפי הדין, לכתחלה שעתה רביעית. אם שעתה רוב רביעית, יצא. אז אם שעתה רק לא רביעית, לא יברך ברכה האחרונה. כי אין מברכים על כאלה שעור רביעית. ואופן שישתה גם כן את הרביעית לבת אחת. שלא יפסיק באמצע, יוציא את זה מהפה שלו. נשום, אחר כך נמשיך לנשום. אז זה לא רביעית לבת אחת. שאם לא שעתה רביעית לבת אחת, לא יכול לברך ברכה האחרונה. אני כבר מסיים, נאמר לכם את הסיפור של רבי יותן כדרכנו. רבי יותן היפשיץ, אתם יודעים, היה חריף גדול עליו שלום, גם בילדותו, גם במערליו התנקר נער עם זק ומשל פעולו. כבר בילדותו יצא לו שם פקח. והנה בליל פסח, היה בן 7, בן 8 שנים, נתנו לו את האפיקומון לשמור אותה. יש בגמרא, כתוב במסכת פסחים, דווקא חייל, קופטר, חוטפים מצה בלילי פסחים. כמה פירושים נאמרו מה זה חוטפים מצה בלילי פסחים? יש פירוש כפשטו, חוטפים שם במהרים. במהרים לאכול, כתוב שם, כדי שלא ישנו התינוקות, כך כתוב שם. אז מה זה כדי שלא ישנו? אז כלומר, לא יישב בעל הבית לחכות, יתחיל את הסדר, יתחיל בשעה 10, מתאם, התינוקות יתחיל ללכת לישון. אז נמצא שהוא לא יכול לקיים אחר כך בגתה לבנך. למי יספר? יספר לכותנים? לכן הוא צריך להקדים. תקב בא בבית כנסת, כבר נהיה את שתי כוכבים, יתחיל ישר תקב מיד. בלי ספק, עד שמגיעים הביתה, ודאי שתי כוכבים. כי עד שמתפעלים ערבית, גם כן אנחנו גומרים את ההלל, לוקח זמן. עד שמגיעים הביתה, ודאי נהיה את שתי כוכבים. ולא צריך לחכות עד רבנותם. אפילו מי שבעלמה מחכה עד רבנותם, פה לא צריך לחכות. כן, צריך בסך הכל בשביל מה, בשביל הקידוש שחכה עד לבנותם. עשה את זה אפילו מוקדם, מצד הדין יצא אל עובתו. לכן זה לא מעכב, לא צריך לחכות לבנותם. אלא תקף מיד. כשבא, רק שיהיה השולחן ערוך והכל מסודר, ואם עדיין לא מסודר, יעזור לאשתו מעט. מה יש? עזור, תעזור עמו. ולא צריך להשאיר אותה מסכנה, רצה כל היום כולו, רצה מכל המקום. לא הספיק לעשות, הוא מתחיל להנדס עליה, מתחיל להתקוטט, מתחיל להתעצמן. זה מעשה שטן. שמכניס חס ושלום, קנאה ושנאה בליל פסח חס ושלום, במקום שיסמחו בחדוות החג, ויספר ביציאת מצרים, אז אוכל להם את מצבם, נעשה מצב עכור. אדם במקום שיהיה מבסוט, שמח וטוב לב ומספר, הוא עצוב, איזה סדר יהיה דבר הזה. יצל מוות ולא סדרים חס ושלום. לא ייתן כניסה ליציר הרע, לסטן שיכנס לבית שלו. והכעס זה ראש וראשונה, זה מעשה סטן. לכן אפילו אם קרה מה שקרה, אשתו לא הספיקה לעשות, הוא פה יעזור לה בסבב פנים יפות. לא צריך להתחיל חס ושלום עם קטטות. ואם הילד שבר איזה קוט, או שבר איזה זכוכית, או שבר איזה צלחת, לא רק יאמר בפה, יש אומרים מהשפה ולחוץ, הפח נשבר, אנחנו המלטנו. וזה בליבו, הוא אומר, אך, הייתי יכול לשבור אותו, הייתי שובר. לא, צריך להיות נהג באמת בסבלנות, בחוכמה, בתמונה. זה כפרה, באמת כפרה עליו. אז לכן לא ייתן רשות, לא ייתן למשחית לבוא על בתיכם חס ושלום לחוס. אלא כל אחד ואחד נכנס, יעשה הכל בסבב פנים יפות, בשמחה, בטוב לבב, מסדר את הדברים, יעזור גם כן לאשתו. היא מסכנה גם כן, היא בשר ודם. היא עובדת כל יום כולו, אחר כך בסוף הוא בא, אתן לא עשית, מה נעשית? אתה עשית כמו הפנדי. בן חורים, והיא לא יצאה בן חורים? רק אתה בן חורים? זה דבר. אז יעזור לה. הם במילוי הכוסות, הם בכל הדברים כולם. בני אדם לחברו כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אם מאס משפט עבדי יחסו שלום, כל שכן אשתו. הרמה אומר, נשים שדנו חשובות הן, וכן, וכולם חייבות גם כן בעצם בה. אז מי צריך לשרת? מי צריך למלא את הקשור? כל אחד מזוג לעצמו, בן חורים, כולם בן חורים. מסיבה שכולם בן חורים, אין אחד עבד בן אחד בן חורים. אז הוא צריך כל אחד אחד לעשות בעצמו. זה שאמרתי. לא צריכים לחכות לשיעור של רבנותם, אלא אם כן רוצה להכין את הסדר, לקח לו זמן, אבל חוץ ממצא הכוונה, מהירות. כמו אדם שחוטף בזריזות, כך מזרזים בליל פסח, ולא שוהים הרבה זמן כדי שלא ישנו את התינוקות. זה פירוש אחד. פירוש אחר יש, גם רשב"א מזכיר את זה, הוא אומר, חוץ עם זה בזה מצא, זה לוקח מזה את המצא, זה חוטף לו. למה? כדי הרזים, רואים איזה מזיחותה, זה דבר, עושים מה נשתנה אליהם מכל הילות. יש להם איזה שאלה לשאול מה נשתנה. אז זה גם כדי שלא ישנו את התינוקות. אז מכאן יצא המנהג, שזה שנשים עליו את האפיקומן, גולבים לו את האפיקומן. אם גולבים לו את האפיקומן, זה ככה, אם חוטפים מצב אלה פסחים. למה עושים את זה? כדי שלא ישנו את התינוקות. אז כל הזמן הוא ער, יודע שיש פה גנבים, יש בכאן, אז כל רגע עושה, כל הזמן הוא דרוך, פוחד שמי יבוא אחר כך קייסים האלה, וקייסו אותו, לקחו ממנו את המצב. אז ככה נשאר כל הזמן דרוך, כל הזמן הוא ער, זה פירוש כדי שלא ישנו את התינוקות. ככה אחד הפירושים. עכשיו, רבי יונתן, בחוכמתו, הוא מגיע לו שדונו את האפיקומן. נתן לו אבא שלו, רבי נתן, רבי נטע, ישמו, היה חכם גדול, גם כאילו בעצות הם התחכם. אז קשר לו את האפיקומן, אמר לו, אבא, אני רוצה לשמור אותו, אני רוצה לסס ולתת אתך, כל הזמן אני אהיה מוחי עם האפיקומן הזה, תן לי רשות, אני אכנס בזה חדר ואצניע אותו. אמר, לך בני, לך. אז הוא הלך וצניע אותו באיזה מקום, באיזה, יפה קום החום, ירקה אין איש, צביע אותו באיזה ארון, וחזר, וכל הזמן הוא מקשב, מתרץ, בן חכן, סמחיו, חריף, נבון, ממציא קשות מתחת הארץ, אבל שלא לא עלה על דעתו הקשות האלה. מתרץ לו, והוא דוחה לו, מביא לו כאן, וזה וכאן, כמו שתת למין החכמים שמנצחים זה ידי בהלכה. והנה, הרך להם הזמן של ההגדה, פתאום מסתכל על השעון, עוד 20 דקות חצות. לא, לא, די, מספיק, יאללה, נעשה עם תקווייה, צריך לאכול את המצה, זה מקומם מהר. אז עשו מצוות ידיים, תקווי, צריך לאכול את המצה, אכלו את המרור, אכלו מעט מה שהספיקו לאכול, אחר כך הגיע הזמן של הפקומן, שער 5 דקות, 7 דקות. יאללה, יונתן, תביא לו מהר הפקומן. אמר לו, אבא, אין לך ערב הפקומן. חוצפה, מה? כל החברים שלי באו לבית כנסת, כולם לבושים חליפות סמלות, כל אחד לבש מחלצות, כל אחד כמו אפנדי. ואני ככה תראי עגבית אליי בגדים מזוהבים. למה אתה תפלא אותי לרעה? אני רוצה תבטיח לי, אני מאמין בך, אתה מתחכם, לא משקף. תבטיח לי רק, תקנה לי חליפה, אני מביא לך אפיקומן. אם לא, אין אפיקומן. אבל אין זמן עכשיו לצוקח. אז רבה, אם אין זמן, אז תגיד, תבטיח. מה, תבטיח? אין לו בירה, מה יעשה? תבטיח לו, טוב, מבטיח לך, תבטיח לי, תקנה לי חליפה, בסדר. הוא נכנס, אף פעם, נכנס מקום שנכנס, עמד מקום שעמד, איפה יש חבא תמה, הוא מסתכל טוב, שאף אחד גם כדי לא רואה אותו, לקח את הפקומן, הביא את זה לאבא שלו. אבא שלו צריך לחלק, לכל אחד ואחד, כזית, כדי לקיים את המצווה. הגיע את הראש של יונתן, מדלג עליו, נותן איזה שעל ידו. אבל הוא אומר לי, זכה, אני לא אתן אש תפתור אותי מאותה הבטחה של החליפה. אבל לא אבא, אני לא אפתור אותך. תחיל שדו בכיסו, והוציא כזית, זה אחרי לקום מהפסח, בסדר. מאיפה זה? אבל אני ידעתי שאתה תעשה לי ככה, אז הקדמתי אותך. חבאתי לי את הכזית שלי, כדי שאתה לא תוכל לשחרר אותך מההבטחה. עליך אני לא אצטחה לי בה. מוצא שפתך, זה כמו לא עשית. בחנה בקשה, אמר השחר, לא לקוץ לסייד. זה מה שנאמר, אני מחפש מה עשו, כל היו יודעים את הרב והאדיר.